טוב, אנחנו בחלק של שלישי פקודי. פרק למתת, פסוק חב ב'. ויעש את מעיל האפוד, מעשה הורג, כליל תחלת. אנחנו מדברים כאן הרי איך שמשה רבינו, ועל ידי הציווי והמינוי לבצלל, ועולייו, עשו את כל הכלים, את כל בגדי הכהונה. אנחנו עכשיו לומדים על המעיל. שהמעיל היה עשוי כולו מתחלת, לא כמו האפוד, לדוגמה שלמדנו, שהוא היה עשוי מתחלת, והיה לזה גם ארגמן, תולעת שני, פשטן וזהב, זה היה רק מתחלת. ופי המעיל בתוכו, כפי תחרה, שפה לפיו סביב לא יקרע, ויעשו על שולי המעיל רימוני תחלת וארגמן ותולעת שני משזר, זה בחלק התחתון של המעיל, ויעשו פעמוני זהב טהור, ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים, על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים. למדנו הרי כבר שמה הכוונה בתוך הרימונים, בין רימון לרימון היה פעמון, לא הכוונה שבתוך הרימון היה פעמון, אלא זה היה בין לבין ככה רש"י הסביר. זה הפסוק הבא, פעמון ורימון, פעמון ורימון על שולי המעיל סביב, לשרת כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את הקוטנות שש מעשה הורג לארון ולבניו. הכותונת הייתה עשויה מפשטן בלבד. ואת המצנפת שש, ואת פערי המגבעות שש, ואת מכנסי הבד שש משזר. מסבירה שמה פירוש פערי המגבעות? כי יש מפרשים שאומרים שפערי המגבעות, יש אחד מהגאונים, רב היי גאון, אומר שעל המגבעת עצמה היה בראשו כמו איזה כאין כפתור כזה שיעשה לו איפוי ונוי למגבעת. הוא לומד את זה ממש שכתוב פערי המגבעות, זה הנוי שהיה על המגבעות. אבל רש"י, כפי שנראה מיד, לא לומד כך, אלא רש"י אומר, ואת פערי המגבעות תפר את המגבעות, דהיינו המגבעות המפוארות. זה לא שהיה למגבעת עוד איזה תוספת שלא למדנו עליה עד כאן, אלא המגבעת עצמה הייתה מפוארת ויפה. פסוק חפתת. לכל כהן היה מגבע. זה היה אותו, שניהם היה אותו דבר בדיוק, רק השינוי של היקף על הראש, אבל כן, אבל הצורה והגודל והחומר היה אותו דבר. פסוק חפתת. ואת האבנת שש משזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני, מעשה רוקם, כאשר ציווה אדוני את משה. ואנחנו רואים שהאבנת, כמו בגדים אחרים, היה להם שעטנז, צמר ופשטן יחדיו, כי שש זה פשטן, תכלת וארגמן ותולעת שני זה צמר בצבעים שונים, וזה היה, בבית המקדש היה מותר את החיבור של צמר ופשטן, למרות שאסור ללכת מחוץ לבית המקדש, או אפילו הכהנים בבגדים אחרים, אסור ללכת עם בגד שהוא בצמר ופשטן יחדיו, קוראים לזה שעטנז. עכשיו עוברים לציץ, פסוק למד. ויעשו את ציץ נזר הקודש, זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב, פיתוחי חותם, קודש לאדוני. ציץ זה כמו שלמדנו, זה טס של זהב, נמצא על המצח, והיה לו תבליט של שתי מילים, קודש להשם. פסוק למד א', ויתנו עליו פתיל תחלת, לתת על המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. זה רש"י הסביר לנו כבר באריכות, כשלמדנו את זה בפרשת תצווה, שם רש"י עשה חשבון והוא הביא את הפסוק הזה כהוכחה. רש"י פה יחזור עוד הפעם על כל מה שהוא אמר שם, כדי לחדד עוד הפעם את הדבר, בדיוק איך הציץ היה מתחבר לראש של הכהן, מה חיבר אותו. אז נגיד את זה עוד הפעם בעל פה, ואז נקרא בפנים, יהיה ברור שהציץ, למה רש"י חוזר על זה עוד הפעם.
מנסה לחדד פה דברים שבדברים האחרים גם כן יש צורך לחדד.
כי כאן, הנושא הזה, ההסבר שרש"י נתן בפרשת יצווה, בנוי על הפסוק הזה. עכשיו הגענו לפסוק בעצם, שמסייע בידינו להבנת העניין, שם הוא הסתייע בפסוק הזה. עכשיו הגענו לפסוק המקורי, אז הוא חוזר עוד הפעם, וכמו שרש"י ידגיש את זה בלשונו, שהנה זה הפסוק שעליו בעצם נשענתי לבנות את הדבר. אמר רש"י הסביר שהציץ, שזה הטס הזה, היה לו חמש חורים. זה היה טס צר וארוך, היה לו חור אחד באמצע שלו, בחלק העליון, בשני הפינות הקיצוניים היה עוד שתי חורים, חור למעלה, חור למטה, בסך הכל חמש, ובכל חור הכניסו פתיל תחלת. ואחרי שיש לנו שתי פתילי תחלת בשני הקצוות, עוד פתיל תחלת אחד שנמצא בחלק העליון של אותו טס למעלה, קשרו את כל הפתילים האלה יחד בקצה שלהם, וברגע שקשרו את כולם יחד בקצה, יכלו עכשיו להלביש את הציץ כאילו כובע. דהיינו שאחרי שהוא ילביש את המצנפת, הוא ילביש את הציץ עליו, ואז הפתיל העליון תופס אותו שהוא לא ייפול פנימה, ושתי הפתילים שנמצאים בצד תופסים את המיקום שלו, את הקשירה, כמו שלמדנו את זה קודם, נראה את זה עכשיו בלשונה של רש"י. לתת על המצנפת מלמעלה. אומר רש"י, ועל ידי הפתילים היה מושיבן על המצנפת כמין כתר. הפתילים הללו סייעו בידו שזה יתיישב היטב על המצנפת, כמו כתר שמתיישב על הראש. אומר עכשיו רש"י, ואי אפשר לומר הציץ על המצנפת, שלא תבין מהפסוק שהציץ עצמו נמצא על המצנפת, כי הרי זה לא כך. המצנפת נמצא על הראש, הציץ נמצא על המצח. מה הכוונה לתת על המצנפת שכתוב אצלנו בפסוק? זה לא שאת הציץ שמים על המצנפת, אלא את הפתיל שמים על המצנפת, כמו שרש"י אומר. אי אפשר לומר הציץ על המצנפת, אי אפשר להגיד שהפירוש הוא שהציץ עצמו יהיה על המצנפת, מדוע אי אפשר לומר כך? שהרי בשחיטת קודשים שנינו, הרי כתוב במסכת זבחים במפורש, שערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ששם מניח תפילין. כתוב שהכהן גדול, כשהוא היה מניח תפילין, אז התפילין נמצאים במקום שכולנו יודעים איפה הוא נמצא על הראש. והיה כתוב שהשיער שלו היה נראה בין התפילין לבין הציץ. סימן שאיפה נמצא הציץ? לא על המצנפת, אלא על המצח. והציץ הרי נתון על המצח. הרי המצנפת למעלה והציץ למטה. אז אם כך, ומהו על המצנפת מלמעלה? אז מה הפירוש שכתוב כמה פסוק? על המצנפת מלמעלה. מה נמצא על המצנפת? הציץ הרי לא נמצא, אלא מה נמצא? פתיל תחלת. זה כפי שרש"י עוד מעט יסביר, אבל לפני שהוא מסביר את ההסבר, הוא מביא עוד חיזוק למה שהוא הולך להסביר. ועוד הקשיתי בה, אומר רש"י, עוד שאלה שאלתי, איפה רש"י שאל? שלמדנו את זה בפרשת תצווה. אז רש"י שם שאל שאלה, כאן הוא אומר, ויתנו עליו פתיל תחלת. אצלנו פעם בפסוק למד א' קראנו, ויתנו עליו פתיל תחלת, פירושו ששמו פתיל תחלת על הציץ. ובעניין הצבא הוא אומר, ואילו שם בפרשת תצווה, כשהתורה מצווה עלינו פעם ראשונה לעשות את הציץ, מה הלשון שם? ושמת אותו על פתיל תחלת. שם כתוב ההפך, שאתה שמת ציץ על הפתיל. אז מה קורה? אתה שמת פתיל על הציץ או שאתה שמת ציץ על הפתיל? כתוצאה מכל השאלות האלה הגיע רש"י למה שאמרנו קודם בעל פה. ואומר אני, פתיל תחלת זה חוטינן לקושרו בהן במצנפת. אותו פתיל תחלת זה החוטים שדרכם מסתיים לקשור את הציץ שיהיה תפוס על המצנפת. לפי שהציץ אינו אלא מאוזן לאוזן. הציץ נמצא על המצח, מתוח מקצה האוזן אחד לאוזן השנייה. ובמה הקשרנו במצחו? איך אפשר שזה יהיה קשור למצח וזה לא ייפול? והיו קבועים בו חוטי תחלת לשני רשיו ובאמצעיתו. היו חוטי תחלת תפוסים על הציץ בשני רשיו ובאמצעיתו וגם באמצע שלו. שבהן קושרו ותולעו במצנפת. דרך החוטים הללו הוא קושר את הציץ וגם תופס אותו ותולע אותו על המצנפת כשהוא בראשו. כשזה מונח בראש של הכהן זה תפוס על המצנפת. ושני חוטים היו בכל קצה וקצה. בכל קצה של הציץ היו שני חוטים. אחד בחלק העליון שהיה חור עליון, חור תחתון. אחת ממעל ואחת מתחת לצד מצחו. וכן באמצעו, גם באמצע. שכך הוא נוח לקשור. ואין דרך קשירה בפחות משני חוטים. לא נוח לקשור אם יש פחות משני חוטים. וכך נאמר, על פתיל תחלת ועליו פתיל תחלת. לכן כתוב, על פתיל ועליו פתיל, כי יוצא שהציץ מונח, ברגע שאנחנו מכניסים את החוט בתוך הציץ, יוצא שהחלק התחתון של החוט נמצא מתחת לציץ, וחלק העליון של החוט נמצא על הציץ. יוצא שהציץ נמצא גם על פתיל, וגם הפתיל נמצא על הציץ, וזה התיווך בין שני הפסוקים. וקושר ראשיהם, השניים כולם יחד מאחוריו למול אורפו, ואז הוא קושר את כל החוטים יחד ממול העורף שלו, הוא מושיבו על המצנפת, וגם בחלק העליון הוא מושיב את הדבר הזה על המצנפת. זאת אומרת, בסך הכל יש לנו שהחוטים, יש לנו את החור בצד ימין, את החור בצד שמאל, את החור שנמצא מלמעלה, של את השלוש חורים. שלושת החורים הללו, בכל חור יש לנו פתיל שהוא יוצא. אז זה טעות, יש שלוש חורים. התכוונתי לומר שיש...
מחור אחד יוצאים שתיים?
כל חור, שאתה עושה חור אחד,
הנה, אתה משחיל...
אתה עושה חור, אתה משחיל בתוך החור את הפתיל, אז יוצא שיוצא בכל חור שני חוטים, לא שני חורים, אלא בכל חור יוצאים שני חוטים. אז יש שני חוטים בקצה הימני, ועוד שני חוטים, זה בעצם חוט אחד שהוא בעצם מפוצל לשניים בקצה השמאלי, ועוד בחור השלישי יוצא עוד פעם שני חוטים. דיינו, בסך הכל כששמנו את הציץ על הראש יש לנו שש קצוות, בתוצאה משלוש חורים שש קצוות, קושרים את כל שש הקצוות מאחורה בקשר אחד, וככה מלבישים את זה על הראש. זה היה בגד שהכהן גדול, אחד מהדברים המפוארים שהכהן גדול היה צריך ללכת כל הזמן על המצח, רק כהן גדול על החיים. ואל תטמע שלא נאמר פתילי תכלת. שואל רש"י, אם כך, למה כתוב בפסוק ויתנו עליו פתיל? הרי היו מספר פתילים, היה שלוש פתילים שהם יוצרים יחד שש ראשים, אז למה כתוב פתיל לשון יחיד?
או איל
על המסנך, נכון? ואל תטמע שלא נאמר פתילי תכלת. שלא יהיה לך תמיה למה לא כתוב לשון רבים פתילי, כתוב לשון יחיד. הועילו מרובים הם, לכאורה יש הרבה חוטים, לפחות שלוש חוטים עם שש ראשים. אז למה לשון בפסוק פתיל לשון יחיד? שהרי מצינו בחושן ואפוד, ממירה שיוכחה. מצאנו גם בחושן והאפוד, שלמדנו על זה בשיעור של אתמול. כתוב וירכסו את החושן בפתיל תכלת. עכשיו כתוב שאיך קשרו את החלק התחתון של החושן לכתיפות של האפוד, כתוב שרחסו את זה עם פתיל תכלת, כן? ועל כורחך פחות משניים לא היו. שם ברור שהיה שני חוטי פתילים, למה? שהרי בשתי קצות החושן היו שתי טבעות החושן, כי הרי בשתי הקצוות התחתונות של החושן היו שתי טבעות, ובשתי כתפות האפוד היו שתי טבעות האפוד כשכנגדן, ובשתי הכתיפות גם היו שתי טבעות ממול שתי טבעות בחלק התחתון של החושן, וקשרו אותם לפחות עם שני חוטים, ואיך הלשון בפסוק? פתיל לשון יחיד. רואים שהתורה יכולה להתבטא גם על ריבוי פתילים בלשון יחיד, כי היא מתכוונת על הסוג ולא על הכמות. ולפי דרך קשירה ארבעה חוטים היו, בצורה איך שקשרו את החושן לאפוד היו ארבעה חוטים, ומכל מקום פחות משניים אי אפשר, לפחות פחות משניים ודאי שלא היה, ואף על פי כן כתוב לשון יחיד פתיל. אותו דבר גם אצלנו, למרות שהיה חוטים, פתיל תכלת לפחות שלוש חוטים, זה אותו סוג. זה לא, בכל אחד, אבל בסך הכל היה לנו על הציץ
שלוש.
ואף על פי כן כתוב את הלשון, פתיל לשון יחיד. זה דרכה של תורה לכתוב גם לשון יחיד, כשמתכוונים על בפועל שהיה יותר מאחד. שם היה בציציות, כי רש"י עשה חשבון שלא יכול להיות שהיה רק אחד. אתה לא יכול לקשור עם חוט אחד את הציץ בחושן ובאפרוד. ודאי כתוב בתורה שיש לך בשתי הקצוות של החושן למטה שתי טבעות. נו, אז אם יש שתי טבעות,
כבר לא יכול להיות אחד.
אם יש שתי
טבעות, אבל בראש יש אחד.
בציץ ודאי שגם חייב להיות יותר מאחד, כי אחרת איך אתה תופס אותו גם בקצוות וגם מלמעלה שהוא לא ייפול? אתה לא יכול עם חוט אחד לתפוס את כל הקצוות. חייב להיות שהיה יותר מחוט אחד. ואף על פי כן כתוב פתיל לשון יחיד. סוג למדבט, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו. אומר רש"י, ויעשו בני ישראל, מוסיף רש"י שתי מילים. ויעשו בני ישראל את המלאכה ככל אשר ציווה השם יגונו. כי מה שרש"י קשה לו פה, מי עשה את כל העבודה של המשכן? כתוב, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד. מי בנה את המשכן? היו בפועל, היה בצלאל, אוליה, והיה לו חכמי לב. אבל לא כל בני ישראל עשו את זה, נכון? אז למה כתוב, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם. זה לא בני ישראל, זה רק... היו כמה מספר קטן מאוד של חכמי לב שעשו את זה. רש"י מוסיף שתי מילים, ויעשו בני ישראל, מה הם עשו? את המלאכה. איזה מלאכה? למדנו כבר בימים קודמים שהמילה מלאכה יש לה שתי משמעויות. למדנו שמלאכה יכול להיות משמעות מלאכת ההבאה של התרומות, זה נקרא מלאכה, כן. והבנייה של המשכן בפועל גם נקרא בשם מלאכה. מלאכה יש לה שתי משמעויות. כאן, ויעשו בני ישראל, מה יעשו בני ישראל? את המלאכה, איזה מלאכה? מלאכת ההבאה של התרומות, של הזהב, של הכסף, של הנחושת, של כל הרשימה של הדברים, זה בני ישראל עשו ככל שציווה השם את משה. ומה שכתוב כן עשו, שתי המילים האחרונות שכתוב עוד הפעם כן עשו, הכן עשו האחרונים באמת מתייחס לבצלל ולעולייה ולחכמי לב. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי ויעשו. ויעשו בני ישראל מה שאמרו להם להביא. וכן עשו זה בצלל ועולייה וחכמי לב, הם עשו מה שהיה צריך לבנות.